השיעור ליום ראשון בפרשת ויקל פקודי מחוברות.
פרק למדי פסוק א'. ויקל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ורש"י, ויקל משה למחרת יום הכיפורים כשירד מן ההר. מה כאן רש"י רוצה להתייחס ולענות? סוף הפרשה הקודמת, סוף פרשת כי תישא, היה כתוב במפורש שכשמשה רבינו והיה ורד את משה מהר סיני, אז הוא קרא אליו את אהרון, את הנשיאים, ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל ויצווהם את כל אשר דיבר השם איתו בהר סיני. אז כל היהודים כבר נמצאים איתו ביחד, הוא אסף אותם והוא מדבר אליהם. אז מה זה עוד הפעם? סך הכל שלושה פסוקים לאחר מכן, ויקל משה את כל הדעת בני ישראל. מה הוא אסף? אתם כבר נמצאים לידו, כבר כתוב שהם ניגשו אליו. לכן אומר רש"י, חייבים לומר שמה שכתוב קודם בסוף פרשת כי תישא, שניגשו כל בני ישראל למשה רבינו והוא דיבר איתם, זה היה מתי? ברדת משה מהר סיני. מתי הוא ירד מהר סיני? ביום כיפור הוא ירד, ביום כיפור עצמו הוא ירד מהר סיני. מה שכתוב פה, ויקל משה את כל הדת בני ישראל, אומר רש"י, למחרת יום הכיפורים שירד מן ההר. זה היה יום אחרי, באותו יום שהוא ירד הוא לא סיפר להם את העניין הזה של עשיית המשכן, למרות שהוא כבר ידע את זה, אבל באותו יום שהוא ירד הוא דיבר איתם בעיקר שצריך לחזור בתשובה על החטא העגל, והנה קיבלתם את הלוחות השניים, וסיפר להם את החידושים הגדולים שיש בלוחות השניים, אבל הוא לא נכנס איתם עדיין לציווי המיוחד של עשיית המשכן. למחרת, כשהיה יום חדש, אז ויקל משה את כל הדת בני ישראל, ואז הוא אמר להם את הציווי, כפי שנראה עוד מעט על מה הוא דיבר איתם. אומר רש"י, והוא לשון יפעיל. זאת אומרת, כשכתוב ויקל משה, פירושו שהוא ציווה אותם שהם יאספו ויקהלו אליו. זה נקרא יפעיל, הוא יפעיל אותם באופן שיווצר המצב של הקלה ואסיפה של כולם. שאינו אוסף אנשים בידיים, אלא הם נאספים על פי דיבורו. באיזה צורה הוא אוסף איתם? הוא אומר להם בדיבור לבוא, ואז זה מפעיל אותם בזה שהם באים אליו, ותרגומו, כמו שום קודם מתרגם, ואכנש. פסוק ב'. אז מה משה רבינו אומר להם כרגע כשהוא אוסף אותם? ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת. משה רבינו כשהוא אוסף אותם פה, הוא אמר להם את הציווי של שבת. והעניין הזה של שבת, הוא מדגיש את זה כמו שאנחנו רואים לפני זה בפסוק א', הוא אומר, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. הרי בשבת יש לנו שתי אופנים איך שומרים את השבת, בצד השלילה ובצד החיוב. יש את השמור, את יום השבת לקדשו, איך מקיימים את השמור על ידי שנזהרים לא להיכשל במלאכה. יש את הזכור, את יום השבת לקדשו. מה זה זכור? זה פעולה חיובית. תעשה קידוש, יש הדלקת נרות לפני שבת, להזכיר את השבת כל השבוע, זה פעולה חיובית. גם מצוות עשה של שבת, יש את המצוות לא תעשה של שבת. עכשיו רבינו כאן מדבר איתם לא רק על המצוות לא תעשה, הוא אומר להם גם, אלה הדברים שציווה השם לעשות אותם. מדבר איתם גם על העשייה של השבת. ומה הוא נותן להם את הציווי, הוא גם אומר להם דבר בעצם שכולם שמעו את זה יחד בעשרת הדיברות במעמד הר סיני. את העניין הזה של שמירת השבת. כי הרי בעשרת הדיברות נאמר גם זכור את יום השבת לקדשו. וכרגע בעצם חוזר עוד הפעם, מזכיר להם דבר שהם כבר שמעו ויודעים. למה הוא פותח בעניין הזה של השבת? מסביר רש"י ואומר, הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן, לומר שאינו דוחה את השבת. כי אם לא היה משה רבינו מקדים להם את העניין של השבת, היו בני ישראל עושים חשבון כזה. הרי את כל המשכן בונים בשביל מה? בשביל להקריב שם קורבנות. והקרבת הקורבנות עושים בשבת. קורבן התמיד מקריבים בשבת. אז אם את הקורבנות שמקריבים אחרי שהמשכן בנוי, עושים את זה בשבת, אז את בניית המשכן, שזה לצורך העבודה, לכאורה גם כן מותר לעשות בשבת. אז משה רבנו צריך להקדים להם ולהגיד להם שאינו דוחה את השבת. הבנייה של המשכן עצמו זה רק ביום חול, אבל בשבת אסור. פסוק ג', לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מה זה הציווי הזה? לכאורה לא, כתוב כבר בפסוק ב', כל העושה בו מלאכה יומת. ומה זה מלאכה? יש למת את מלאכות, 39. בפסוק ג' ומציינים לנו מלאכה אחת מתוך הלמת את מלאכות, ובאופן מיוחד לא תבערו אש. ומה עם לקצור ולתחום ולחרוש ולזרוע ולאפות ולבשל? כל הדברים האלה גם אסור, אז למה מכניסים דווקא את העניין הזה של אש? זה שמביא שיש על זה שתי הסברים. לא תבערו אש, יש מרבותינו אומרים עברה ללאו יצאת. יש מרבותינו אומרים שנכון שאסור לבער אש בשבת, להעביר אש בשבת, אבל החומרה של העברת האש נמוכה יותר מהחומרה של הלמתחת מלאכות האחרות. נכון שאסור גם להעביר אש וגם לחרוש וגם לקצור, כל המלאכות האחרות האיסור שלהם הוא איסור שאם אדם עובר עליה אז הוא חייב קראת, אם זה היה בלי עדים והתראה, הוא חייב סקילה, אם זה היה עם עדים והתראה. אם אדם יעביר אש בשבת, הוא יעבור על איסור לאו, שהעונש המרבי שלו זה מלכות, אבל לא יהיה קראת וסקילה. זאת אומרת, האיסור של אש נמוך יותר מהשאר האיסורים. למה? מכיוון, מה הסיבה? אז כתוב ככה, מכיוון שבחגים מותר להדליק אש לצורך בישול למטרת אוכל, לצורך להעביר מאש לאש, לצורך אוכל נפש, אז אם המלאכה הזו של העברת אש היא יותר חלשה משאר המלאכות, עובדה שבחגים מותר, אז גם בשבת שאסור, אבל הוא גם נמצא ברמה יותר נמוכה משאר המלאכות, שכל המלאכות האיסור שלהם הוא ברמה של קראת וסקילה, והעברת האש האיסור שלו הוא באיסור שלו. ככה זה יש מרבותינו אומרים.
מי שפולש עשר כשהוא הולך, זה חמור יותר מאשר...
אז זה פירוש אחד מאשר הראשי מביא. אחר כך הראשי ממשיך ואומר, ויש אומרים, יש מרבותינו אומרים, לא, האיסור של אש הוא באותו רמה כמו שאר האיסורים, ואדם שיביא אש יהיה חייב סקילה או קרד בדיוק כמו שאר האיסורים, אין הבדל. למה בכל אופן אם כך כתוב לא תברו אש? יש אומרים לחלק יצאת. מה זאת אומרת? שלא תחשוב, אדם יהיה יכול לבוא ולהגיד ככה, כתוב כל העושה בו מלאכה יומת, אז אדם, אתה יודע מתי הוא יהיה חייב את העונש? כשהוא יעשה את כל המלאכות של שבת. אבל אם הוא יעשה רק מלאכה אחת, אז אולי הוא לא יהיה חייב. והתורה אסרה רק אם אתה עברת על כל האפשרויות, לקחה התורה מלאכה אחת ושמו עליה את הדגש, הוציאה אותה מהכלל ואמרה לא תברו אש, ומזה אנחנו נבין, מזה נלמד על הכלל, שמה? כמו שאש ברור לנו שאדם שיעשה את זה הוא יהיה חייב, עובדה שהתורה כתבה אותו כמציאות נפרדת, מזה נלמד על כל המלאכות כולם, שאם אדם יעשה כל מלאכה ומלאכה הוא יהיה חייב גם אם הוא לא צירף לזה מלאכות אחרות.
זה מדרש?
זה מהגמרא מה שמביא את זה. שני הסברים למה העניין הזה של אש נכתבה בפני עצמה. לחלק, מה זה לחלק? פירוש המילה לחלק, לעשות חלוקה כל מלאכה, זה יחידה בפני עצמה, שלא תחשוב שאתה עובר על שבת רק אם אתה עשית את כל היחידות ביחד, אלא לחלק פירושו שכל אחד הוא בפני עצמו. סוג ד', אחרי שמשה רבינו אמר לכל בני ישראל את הציווי הזה של שמירת שבת, ופה בציווי הזה הוא אמר להם דבר שהם כבר גם ידעו לפני זה. לכן לא כתוב גם, שימו לב, בפסוק הקודם, באלף, לא כתוב אלה הדברים אשר ציווה השם לאמור. כי לאמור, בדרך כלל שכתוב הידבר השם אל משה לאמור, פירושו של דבר שהציווי היה למשה, אף אחד לא שמע, ולאמור הוא צריך עכשיו לומר. אבל הציווי של שבת לא יכול להיות כתוב כאן שזה לאמור. למה? כי הציווי של שבת כולם שמעו יחד עם משה רבינו במעמד הר סיני ועשרת הדיברות, אז באמת לא כתוב שם אלה הדברים שציווה השם לאמור, אלא אלה הדברים שציווה השם לעשות, שאתם יודעים כמוני. ועכשיו שאתם מגיע לציווי החדש של המשכן, שפה זה מה שלמדנו עד עכשיו באריכות גדולה על המשכן, בפרשת תרומה, בפרשת יצווה, זה היה דברים שמשה רבינו שומע מהקדוש ברוך הוא, עם ישראל עוד לא ידע מזה. עכשיו משה רבינו פעם ראשונה הולך לגלות לעם ישראל את כל הפרטים, אז פה שימו לב כתוב, פסוק ד' ויאמר משה אל כל הדעת בני ישראל לאמור, זה הדבר שציווה אדוני לאמור. פה כבר אומר משה רבינו, אני עכשיו קיבלתי ציווי שרק אני שמעתי אותו, ואתם לא שמעתם אותו, ואני קיבלתי ציווי, כמו שרש"י אומר, זה הדבר שציווה השם לי לאמור לכם.
לאמור זה לעשות.
לאמור זה לגלות לכם מה שאתם צריכים לעשות, עכשיו הוא ייתן להם את הציווי של העשייה. לכן זה נפרד, המלאכה הקודמת, הפרק חלק הקודם של השבת נכתב כיחידה נפרדת, ועכשיו זה יחידה נפרדת העניין של שמירת שבת. עכשיו מתחיל פירוט. פסוק ה', קחו מאיתכם תרומה לאדוני, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת אדוני, זהב, הכסף ונחושת. אומר רש"י, נדיב ליבו, על שם של ליבו נודבו, קרוי נדיב לב. נדיב לב זה התואר על הבן אדם. זה שכתוב נדיב ליבו, כאילו היה כתוב נדיב לב. כל נדיב לב, נדיב לב זה תואר לאדם שיש לו לב רחב. למה כתוב וב נוספת? זה דרכה של תורה, לפעמים יכתוב נדיב ליבו. יש דוגמה לכך שכתוב אצל בילם, במקום לכתוב בילם בן באור, כתוב בנו באור. יש לפעמים כתוב בנו וב נוספת. אותו דבר כאן, כל נדיב ליבו. עכשיו רש"י נותן לנו כאן כותרת כללית, מכיוון שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד באריכות על המשכן. יהיו הרבה מילים ודברים שרש"י לא אמור להתייחס אליהם פה. למה? אומר רש"י, כבר פירשתי נדבת המשכן ומלאכתו במקום צוואתם. כל הפרטים רש"י אמר שם, יש דברים שרש"י יחזור עליהם בכל אופן.
פרשת תרומה, לא?
פרשת תרומה ופרשת תצווה, הוא אומר בעיקרון, כל הפרטים כבר נאמרו שם ולא צריך לחזור עליהם עוד הפעם פה.
לא קשור למחצית השקל.
לא, כל ה...
זה.
לא.
תרומה.
זה כולל, לא, זה התרומה של המשכן, שנתנו כל אחד כפי נדבת ליבו, הפריטים שמפורטים פה. סוג וב. תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים. ואורות אילים מאודמים, ואורות חשים ועצי שיטים, ושמן למאור, ובסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים, ואבני שועם ואבני מילואים, לאפוד ולחושן, וכל חכם לב בכם, יבואו ויעשו את כל אשר ציווה אדוני. אחרי שעם ישראל יביאו את כל הפריטים הללו, אז יבואו החכמים שבעם ישראל, שכבר ציינו את שמותיהם קודם, בצלל או אליאב, חכמי הלב, והם יעשו, הם יבנו. מה הם יבנו? אז עכשיו יש כאן עריכות. את המשכן, את העולו ואת מכסהו, את קרסיו ואת קרשיו, את בריחיו, את עמודיו ואת אדניו. מתייחס כאן רש"י בכל אופן
קבלני.
להגיד לנו מה, נכון? מה מפורט כאן בפסוק. אז אומר רש"י ככה, את המשכן, מה הכוונה במילה המשכן? המשכן זה לא המבנה אלא יריות התחתונות הנראות בתוכו קרויים משכן. אנחנו זוכרים הרי שלמדנו שאחרי שבנו את כל השלוש דפנות עם הקרשים, היה שלוש כיסויים שכיסו על המשכן. שתי כיסויים שכיסו על כולו, כיסוי שלישי שכיסה רק את הגג, שכבה שלישית. לא. הכיסויים שהיו, היה כיסוי משש ועיזים, את חלת והגרן, את עולת שני, מה זה היה כיסוי מ... עיזים או יריות עיזים, ומעל זה היה כיסוי של אורות אילים ותחשים. אז הכיסוי הראשון שהוא הכי צמוד לבית, למשכן, שהוא גם רואים אותו כשאתה נכנס לתוך המשכן, אתה מסתכל על הגג, איזה כיסוי אתה רואה? הכיסוי שהוא הכי פנימי, קוראים לו, איך קוראים לכיסוי הזה בפסוק פה? המשכן. זה מה שרש"י אומר, את המשכן, יריות התחתונות הנראות בתוכו קרויים משכן. את אוהלו, מה זה אוהלו? זה הכיסוי השני, הוא אוהל יריות עיזים מעשוי לגג, זה היריות העיזים שהיה מבחוץ. ואת מכסהו, זה הכיסוי השלישי, מכסה אורות אילים והתחשים, כמו שלמדנו כבר שיש שתי דעות, האם הכיסוי השלישי היה כיסוי אחד שעשוי משני חצאים, או שהיה בעצם כיסוי שלישי ורביעי אחד על השני. פסוק י"ב, את הארון ואת בדיו את הכפורת, ואת פרוך את המסך. אומר רש"י, ואת פרוך את המסך, מה זה נקרא פרוך את המסך? זה הפרוכת שהבדילה בין קודש הקודשים לבין הקודש. אומר רש"י, פרוכת המחיצה. פירוש המילים פרוכת המסך זה פרוכת המחיצה. המילה מסך זה מלשון מחיצה. כל דבר המגן, כל דבר שהוא עשוי להגנה, בין למעלה, בין מכנגד, קרוי מסך וסכך. פעם זה יכול להיקרא סכך, שזה הגנה מלמעלה, פעם זה יכול להיות כיסוי מהצד, זה גם נקרא סכך או מסך. וכן מביא רש"י שתי פסוקים שרואים שהגנה זה מלשון סיכוך, וכן פסוק אחד מאיוב כתוב סכת בעדו, סכת בעדו פירושו הגנת עליו, או פסוק השני מיושע כתוב הנני סך את דרכך, סך פירושו אני אסגור את הדרך בגדר, רואים שסך, סככה, סוכך, זה הכל אותו משמעות. פסוק י' ג' את השולחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים. אומר רש"י לחם הפנים כבר פירשתי, על שם שהיו לו פנים לכאן ולכאן, שהיה עשוי כמין תיבה פרוצה, כמו תיבה שהיא פתוחה, למדנו על זה באריכות כבר בפרשים כאלה. פסוק י' ד' ואת מנורת המאור ואת כליה ואת נרותיה ואת שמן המאור. אומר רש"י ואת כליה, מה הם הכלים של המנורה? מלקחיים ומחתות. מה עושים איתם? אם אתם זוכרים, כאשר רוצים לנקות את הנרות מתוך האפר של הפתילות שדלקו, אז יש מלקחיים כמו צוות שמוציאים את הפתילה, ויש מחתות שאוספים את הדשן שהתווסף בכלי. נרותיה, מה הכוונה נרותיה? לוציש בלז, בזיכים שהשמן והפתילות נתונים בהם. דיברנו כבר שמנורות בלשון התורה זה הכלי שלתוכו שמים את השמן. ואת שמן המאור, אומר רש"י בהקדמה לכל האריכות הזו היה כתוב בפסוק י' שמי עושה את כל זה? חכמי לב. אז מילא לעשות מנורה, לעשות שולחן, צריך חכמי לב.
אומני.
אבל שמן, מה צריך חכמי לב? כל ילד תיתן לו זיתים, תיתן לו מחתשת, אז הוא עושה לך שמן. למה צריך בשביל זה חכמי לב? אומר רש"י, אף הוא צריך חכמי לב, שהוא משונה משאר שמנים. זה שמן מיוחד, מה מיוחד בו? כמו שמפורש במנחות, מגרגרו בראש הזית, והוא קטית וזך. שהתחלנו את פרשת יצווה, למדנו שם בעריכות, שהשמן שקשור למנורה, הוא הטיפה הראשונה, שאף פעם לא היה מרובב עם שמרים, ולא בלי סינון, צריך בשביל זה חכמת לב איך לעשות את זה. פסוק תתוו, ואת מסבח הקטורת, ואת בדיו, ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים, ואת מסך הפתח לפתח המשכן. אומר רש"י, מסך הפתח, מה זה? וילון שלפני המזרח, שלא היו שם קרשים ולא יריות. בצד המזרחי, בכניסה למשכן, לא היו קרשים שסתמו אותו, כי הרי אם המשכן יהיה סתום, לא יהיה איפה להיכנס. זה היה סגור רק מצפון, דרום ומערב. במזרח לא היו קרשים שהיו צמודים, היה רק, כמו שלמדנו, וילון, כן. שהוא עמד
מה,
תפוס.
זה לא היה משהו בנוי כמו...
הוא היה בנוי, אבל בצד המזרח, לא, המשכן היה עשוי מקרשים, הוא היה נייד. והכניסה הייתה בצד המזרחי שהיה עם וילון שהיה תפוס על גבי עמודים. פסוק ט"ז, את מזבח העולה ואת מחבר הנחושת אשר לו, את בדיו ואת כל כליו, את הכיור ואת קנו, את כלי החצר, את עמודיו ואת אדניה, ואת מסך שער החצר. כלי החצר זה כל העמודים ששמים כדי ליצור חצר מסביב המשכן. למדנו כבר שהגודל של החצר היה 100 אמה אורך על 50 אמה רוחב. אומר רש"י, את עמודיו ואת אדניה, הרי חצר קרוי כאן לשון זכר ולשון נקבה וכן דברים הרבה, כי עמודיו זה לשון זכר, אדניה זה לשון נקבה, אז החצר באותו פסוק היא גם נחשבת כדבר של לשון זכר וגם לשון נקבה. ואת מסך שער החצר, החצר עצמה, כמו שלמדנו, היה סגור עם כלאים, מה זה כלאים? זה היה בד מפשטן, ובצד המזרחי של החצר היה וילון, היה חלק שהיה סגור לגמרי, עם יתידות, והיה חלק שהיה יותר נייד, שהיה אפשר להיכנס, כמו, ומה היה הגודל שלו, אם אתם זוכרים, מה שמביא כאן את החשבון. ואת היה מתוך ה-50, 15 בצד ימין, 15 בצד שמאל היה סגור לגמרי, וה-20 האמצעים היה וילון, רש"י אומר את זה. בית מסך שער החצר, וילון פרוס לצד המזרח 20 אמה אמצעיות של רוחב החצר, שהיה 50 רוחב וסתומים ממנו לצד צפון 15 אמה, וכן לדרום שנאמר ו-15 אמה קלעים לכתף, היה כאילו כתף דרומי וכתף צפוני, והאמצע היה עם המסך. פסוק י"ח, את עצדות המשכן ואת עצדות החצר ואת מיתריהם. מה זה היתדות הללו? לאיזה שימוש? אומר רש"י, יתדות לתקוע ולקשור בהם סופי היריות בארץ שלא ינוע ברוח. אז תוקעים את זה כל פעם באדמה ואז זה נשאר תפוס. מיתרה, מה זה מיתרים? חבלים, לקשור, צריך חבלים שיהיה מה לקשור את היתידות ליריות. פסוק יוטט, את בגדי השרד לשרת בקודש, את בגדי הקודש לארון הכהן ואת בגדי בניו לכהן. מה זה בגדי השרד? אומר רש"י, לחסות הארון והשולחן והמנורה והמזבחות בשעת סילוק מסעות, זה הכיסויים ששמו על הכלים. פסוק חף, ויצאו כל הדת בני ישראל מלפני משה. פרק למדי, פסוק חף א', ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו אותו, הביאו את תרומת אדוני למלאכת אוהל מועד ולכל עבודתו ולבגדי הקודש. ויבואו האנשים על הנשים, כל נדיב לב הביאו חך ונזם וטבעת וחומז, כל כלי זהב, וכל איש אשר הניף תנופת זהב לאדוני. אומר רש"י, על הנשים, מה זה נקרא ביבואו האנשים על הנשים? אומר רש"י, עם הנשים וסמוכים עליהם. הגברים באו עם הנשים וסמוכים על הנשים, נשים הביאו יותר מאשר הגברים את הזהב. הזהב שגברים הביאו, הם היו תפילים לנשים באהבה שלהם. והנקודה הנוספת שיש כאן, שמה זה נקרא סמוכים עליהם, שנשים כשהביאו את התרומות, הם הביאו את זה ברשות בעליהם, כי הבעלים הם בסופו של דבר הוא בעל העניין. אז מה שכתוב כאן וסמוכים עליהם, הבעלים היו סמוכים עליהם, זאת אומרת שהיה את רשות הבעלים לתת את התכשיטים הללו. עכשיו רש"י מתייחס לרשימת התכשיטים שהפסוק הביא, חך. מה זה חך? אומר רש"י, הוא תכשיט של זהב עגול נתון על הזרוע והוא הצמיד. זה מה שנקרא צמיד בשפה שלנו, מה שנאמר שאליעזר נתן לרבקה שני צמידים על ידיה, והצמיד זה תכשיט של זהב ששמים אותו על הזרוע. וחומז, מה זה, איזה תכשיט זה? אומר רש"י, כלי זהב הוא נתון כנגד אותו מקום לאישה, כנגד מקום הערווה של האישה. למה קוראים לזה חומז? ידוע שבכלל מקום הערווה אין לו שם בתורה, קוראים לו כל פעם בשם אחר שנבין למה מתכוונים, אבל זה לא נותנים לו שם. אז למה כאן קוראים לו בשם הזה חומז? אומר רש"י, זה גם לא שם, זה, המילה חומז מרמדת על מה הכוונה. רבותינו פירשו שם קומז, זה כאילו נוטריקון של שלוש מילים, כאן מקום זימה, זה הפירוש של המילה חומז. פסוק כ"ג, וכל איש אשר נמצא איתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים ואורות אילים מאוד עמים ואורות חשים הביאו. מה הכוונה? אומר רש"י, אל תחשוב שהכוונה היא שכל מי שיש לו את כל זה הביא ומי שיש לו רק חלק לא הביא. אומר רש"י, למרות שכתוב וכל איש אשר נמצא איתו, כאילו כתוב כל איש אשר נמצאו איתו, כל מי שיש לו משהו מזה, מה שמביא תכלת או ארגמן או תולעת שנים או אורות אילים או תחשים, כולם הביאו. מה שיש לך, באיזה סוג שהיא, כן. זה חיה תאורה שלמדנו על זה בפרשת תרומה, שזה חיה שאין אותה היום, והיא נבראה לאופן זמני, רק לאותו דור, חד פעמי, לשימוש הזה, ויותר אין את החיה הזו. פסוק כ"ד, כל מירים תרומת כסף ונחושת, הביאו את תרומת אדוני. וכל אשר נמצא איתו עצי שיטים, לכל מלאכת העבודה, הביאו. וכל אישה חכמת לב בידיה תבו, ויביאו מתווה את התחלת ואת הרגמן, את תולעת השני ואת השש, זה כל מיני צמר עם צבעים, הרי היה צריך להיות צמר צבוע בתחלת, צמר צבוע ברגמן, אז היה צריך בשביל חכמה, אז כל אישה שידע לטוות חוטים של צמר בצבעים האלה, הביאו את זה. פסוק חבב, וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה, תבואו את העיזים. פה זה דבר מאוד מעניין, היו נשים שהיה להם נשיאת לב וחוכמה. מה זה תבואו את העיזים? אומר רש"י, היא הייתה אומנות יתירה, שמעל גבי העיזים היו טובים אותם. את החוטי, תביעת חוטי העיזים עשו כשזה היה עדיין מחובר לעיזים. תוך כדי שזה מחובר לעיזים הצליחו ליצור מזה את החוטים ועשו את הגזיזה כשזה כבר
מוכן,
מוכן כחוט. למה? למה עשו את זה?
מה?
עיזים. סיבה שעשו את זה, אז כתוב קודם כל בגלל שהם רצו להביא תרומה של חי, כשזה עוד חי להביא את זה. דבר שני, הרי את העיזים, אורות עיזים, עשו מזה אחר כך כיסוי על המשכן. והאורות עיזים לא צבעו אותם משום צבע, זה נשאר בצבע הטבעי שלהם. ככל שאתה גוזז אותו, אחר כך אתה ממשמש בו בידיים, אז הוא מקבל לכלוך מהיד, ואתה קשה אחר כך לנקות אותו. כשזה עדיין חי על העז, אז הוא נשאר בצבע המקורי שלו. הם רצו לעשות את כל המשמוש בידיים כשזה עדיין על העז, ואחר כך כשגוזזים הוא יישאר בתארתו בלי לכלוך. הזוג חבזיין. והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושב. אומר רש"י, והנשיאים הביאו, אמר רבי נתן, מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה, ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה. למה נשיאי השבטים, כשחנכו את המזבח, שנלמד על זה בעזרת השם בספר במדבר בפרשת נשוא, ששם כשהמשכן כבר עמד מוכן על תילו, הביאו הראשונים את הקורבנות. הנשיאים הביאו קורבנות מאוד מיוחדים, ויש שם הרשימה מה הם הביאו, הם באו ראשונים, ופה במלאכת המשכן הם באו אחרונים, כי קודם כתוב כולם הביאו אורות אילים ותולעת, והנשיאים האחרונים הביאו את הדבר. למה באו אחרונים? אלא כך אמרו נשיאים, התנדבו ציבור מה שמתנדבים ומה שמחסרים אנו משלימים אותו. נשיאים אמרו שהציבור ייתן מה שייתן, ואנחנו נשלים אחרי זה אם חסר. כיוון שהשלימו ציבור את הכל, שהנאמר והמלאכה הייתה דיים, נלמד את זה בעזרת השם, את הפסוק הזה בהמשך, אמרו נשיאים מה עלינו לעשות, הביאו את אבני השוהם וגומר. לכך התנדבו בחנוכת המזבח תחילה. לכן בחנוכת המזבח הם באו ראשונים. לפי שנתעצלו מתחילה, כיוון שבכל אופן היה בזה איזו פעולה של עצלות, למרות שהיה להם כוונה טובה, הם רצו לזכות את כל עם ישראל שיביאו, אבל בכל אופן זה שהם לא הזדרזו, נחסרה אות משמם. הנשיאים כתיב, כתוב בכתיב חסר, בלי יוד. החיסרון של היוד זה בגלל שניתקנו. פסוק חפחת, ואת הבוסם ואת השמן, למאור ולשמן המשחה ולכתור את הסמים. כל איש ואישה שנדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה שציווה אדוני לעשות ביד משה, הביאו בני ישראל נדבה לאדוני.